Tuma bifrachim aduya imaratzili yabashot laarva vechama ulvana iaduya uvnim shekol chesed emna atara veibi elchena ela חגישנה כגם שלד מהפערה וליבי ערכנה ולך חגישנה כגם שלד מהפערה תומיתנו בכך לא תזכה כל בריאה ועולם שכולו תואר
היה פעם מאמר שהתפרסם לפני הרבה שנים ב-National Geographic. היה שם מאמר גדול על הזדקנות. עשו סקירה של כל מה שהמדע הכיר באותו זמן, זה היה לפני כמה שנים, בטח מאז יש התקדמות. באמצע המגזין היה תמונה כזה על שני דפים שפותחים, של גבר מזדקן. והיו חיצים לכל מיני מקומות בגופו, אל האור, אל הלב, אל המוח, כל מיני איברים וחלקים של הגוף, ועל יד כל חץ היה כתוב סממני הזדקנות, מה קורה עם הגיל. והיו שם הסברים, כל מה שהמדע ידע באותו זמן, על התהליכים שקורים, תהליכי הזדקנות. מאמר ארוך מאוד מעניין, וממשיכים לבוא מאמרים כאלה כל הזמן, והם תמיד פופולריים, נכון? כולנו רוצים לעצור את התהליך, רק לא יודעים איך. בסוף, בסוף היה כתוב, אבל למה כל התהליכים האלה קורים? אנחנו לא יודעים. זאת הייתה המסקנה של המאמר. אנחנו יודעים איך, אנחנו יכולים להגיד איך הכימיה עובדת, איך הפיזיקה עובדת, איך הפיזיולוגיה עובדת. אנחנו יכולים לתאר את התהליך. המדע יכול לעשות את זה במידה כזאת או אחרת. אבל למה התהליכים בכלל קורים? על זה הם אמרו, אנחנו לא יודעים. ואנחנו אומרים שאנחנו יודעים. והפתרון לא יהיה במדע. זה לא התחום שלו. זה פשוט לא התחום שלו. לא שמשהו רע במדע, הוא מאוד מועיל, אבל זה פשוט לא התפורטה שלהם. התחום הזה הוא שמור למסורות הרוחניות. זה איפה שהם מוצאים את זה. והמפתח מצוי בהבנה של הקלשות האלה ובהבנה של איך אנחנו יכולים להתגבר עליהם. כל אחד מהנגעים שמנינו קודם ברשימה, הוא נמצא שם כי הוא דבר שפוגע בנו וגורם לנו סבל ובסופו של דבר הורג אותנו. כל אחד מאלה הם הסיבה. דרך אגב, אם אנחנו יכולים לחסל את הקלשות שמנינו, זה ה-good news. כשאנחנו מחסלים את אלה, חיסלנו את כל ה-84 אלה, כי הם כולם נגזרות של אלה. Okay? אז זה ממקד את המטרה. אתם רק צריכים את ה-10 האלה לחסל, רק את אלה. וגמרתם. ואתם עוצרים. הבודה אמר. התהליך של הזדקנות והתהליך של מוות נגרמים בגלל הדברים האלה. הם אלה שהורגים אותנו. הם אלה שהורגים אותנו. אני רוצה לעבור לאחד מהנגעים הרוחניים, וזה בעמוד 4, וזה הנגע הרוחני של תשוקה. אני אשלח לכם פה את ההגדרה של פבונקר רימפוצ'ה שהוא נתן לתשוקה. והתרגום פה הוא קצת חופשי, לתת את המשמעות שאנחנו רצינו להעביר מתוך מה שיש כאן. מהי תשוקה? זוהי הרגשה שמתעוררת בנו כלפי דברים שנראים לנו כמושכים, כגון כסף, גוף שלנו או של מישהו אחר, אוכל, שתייה או כל דבר אחר, ובעקבותיה באה השאיפה שלא להיפרד מהדברים האלה. משהו נראה לי מושך, אטרקטיבי, את זה אני רוצה, זה אני רוצה שיהיה אצלי, אוקיי? שיהיה לי, שאת זה לא יקחו ממני. ויש לכם שם כוכבית, הכוכבית זה תוספת שהיא לא כתובה בטיבטי. והתוספת הזאת באה להבהיר אספקט מאוד חשוב, וכתוב שם, אף כדי נכונות להילחם או לפגוע באחרים, או בעצמנו אפילו, כדי להשיג את הדברים שאנחנו משתקקים להם. אז בואו נדבר על זה קצת יותר. אז דוגמה להשתקקות כזאת, למשל, זה השתקקות לדברי מתיקה, או אם אתם מתים לסוכרת, או יש לכם סוכרת, או קרובים לסוכרת, אתם משתקקים לסוכר, זה פוגע בכם. זה פוגע בבריאות שלכם, אבל אתם לא מוכנים לוותר על האובייקט הזה. כאילו מצד עצמו מה רע בקצת סוכר, אבל זה יכול לפגוע בבריאות שלכם אם אתם כבר במקום הזה. גם אם אתם עוד לא כבר במקום של סוכרת או קרוב לסוכרת, יש לזה השפעות על הגוף. זה מבלבל את השינה למשל. אנחנו אומרים שתשוקה חדורה בחיינו, בעצם כל אספקט של חיינו חדור בתשוקה. אנחנו אומרים שהסיבה שאנחנו יוצאים בבוקר מהמיטה זה בגלל תשוקה. כי אנחנו יוצאים מהמיטה כי אנחנו רוצים משהו. או כי אנחנו חושבים שלהיות מחוץ למיטה עכשיו זה יהיה יותר טוב מאשר להיות בתוך המיטה. ואנחנו יוצאים מהמיטה כדי להשיג את הדברים האלה שאנחנו רוצים. בערב אנחנו חושבים הפוך. כל העולם שלנו מונע על ידי הדברים שאנחנו משתוקקים להם, על ידי דברים שאנחנו רוצים. כל מכונית שנוסעת על הכביש נוסעת מהסיבה הזאת. מישהו עובר ממקום למקום כדי להשיג משהו שהוא רוצה שנמצא שם ולא נמצא כאן. כל תנועה שאתם עושים היא כזאת. אז האם זה בהכרח משהו רע? האם זה בהכרח משהו שלילי? האם זה שלילי לצאת מהמיטה? האם אנחנו מציעים עכשיו אל תצאו מהמיטה ואז תגיעו לגן עדן? אז אנחנו אומרים לא, יש השתקקויות. שהן למעשה מאוד טובות, כגון להשיג עושר. למה אנחנו פה? למה באנו לפה? אם באתם לפה כי רציתם משהו, נכון? רציתם לשמוע משהו שאולי יכול לעזור לכם בחייכם. כי אתם רוצים להיות מאושרים, כי כולנו רוצים להיות מאושרים, וזה אוניברסלי לכל היצורים החיים. הם כולם מחפשים עושר וכולם שונאים סבל. אנחנו בזה דומים לכל אדם ולכל יצור חי שהוא גם לא אנושי. כל אחד מאיתנו מחפש להתיג מצב שאין בו סבל, שאין בו כאב. כל אחד מאיתנו היה רוצה להיות בעולם טהור כזה, שבו לא אנחנו ולא כל אהובנו לא מצויים יותר בכאב. אז מה רע בהשתקקות כזאת? אנחנו אומרים שאין בה שום רע. אנחנו אומרים למעשה שזאת השתקקות נפלאה, שזה דבר נפלא לטפח. הרצון הזה, השאיפה הזאת היא לצאת מסבל, ולהוציא את האחרים מסבל, אין בזה שום רע. אנחנו רוצים לשים את הלהט מאחורי התשוקה הזאת לאושר ולמנוע סבל. ואנחנו מונעים על ידי הלהט הזה למצוא אושר לעצמנו, להביא אושר לילדינו, לדאוג לאנשים שאהובים עלינו. אז מה כאן הנגע הרוחני? איפה הנגע הרוחני? מה ההבדל בין אותה תשוקה כמו שתיארנו עכשיו, שהיא בעצם נפלאה ואנחנו אפילו מטפחים אותה, ובין התשוקה שהיא נגע רוחני? אז ההבדל זה בכוכבית הזאת שהוספנו פה. זה ההבדל הוא איך אנחנו הולכים להשיג את הדברים שאנחנו רוצים לשמור לעצמנו, הדברים שאנחנו משתקקים להם. ההבדל בין התשוקה שהיא בעצם נפלאה ובין התשוקה שהיא נגע רוחני. מה אנחנו מוכנים לעשות כדי להשיג את הדברים האלה, או כדי לשמור על הדברים האלה אצלנו? כי הסוג הזה של תשוקה, שבו אנחנו לא בוחלים באמצעים כדי להשיג את מה שאנחנו רוצים, הסוג הזה יפגע בנו. הסוג הזה יגרום לנו לסבל. התשוקה לא נכונה. התשוקה הזאת שמוכנה לפגוע באחרים כדי להשיג את שלי, ולא בוחלת באמצעים כדי להשיג את שלי, התשוקה הזאת תפגע בנו. ובאחרים בתוך התהליך הזה. יכולה לפגוע באחרים, אבל בטוח תפגע בנו. אז מהי התשוקה שפוגעת בנו? אז נתנו את הדוגמה של האדם חולה הסוכרת שלוקח סוכר. הוא פוגע בעצמו, נכון? הוא משתוקק לסוכר וזה הורג אותו. או דוגמה מאוד נפוצה אחרת. אנחנו מתאהבים במישהו, וכל כך נמשכים אליהם, וכל כך בטוחים שאושרנו מצוי שם אצל האדם הזה, ואנחנו כל כך רוצים להיות על יד האדם הזה, שאנחנו מוכנים לקחת אותם מבני זוגם, לגנוב אותם, לגזול אותם מבני זוגם. אז זה מין סוג של תשוקה, אנחנו בטוחים שעם האדם הזה נמצא אושר, ואני מוכנה לעשות הכל כדי להיות עם האדם הזה, ואני לא מסתכלת לתוצאות של המעשים שלי. בדרך אני פוגעת, אני פוגעת באנשים אחרים, אולי במשפחות אחרות. זה מוכרח להביא לי סבל. יעבור הגל הראשון של ההשתוקקות, יבוא סבל. ואני חושבת שרבים מכם יכולים להעיד על זה, רבים מכם מספרים לי סיפורים כאלה. הם לא עוזרים לנו. אז מאיפה באה מין שוקה כזאת? מאיפה בא המצב כזה שאנחנו חושבים שהאושר נמצא שם, ולהשיג אותו אנחנו נוקטים בדרכים שהן פוגעות בנו ובאחרים? אנחנו אומרים שזה בא מאי ידיעה מאיפה דברים באים. מאי הבנה מאיפה יבואו הדברים הטובים לחיינו. מאי הבנה איך להשיג את האושר שאני כל כך נחשפת לו. ויש דרכים, אנחנו מלמדים דרכים איך להשיג אושר קטן, בינוני וגדול ואולטימטיבי. והם לא יהיו דרכים שפוגעות באחרים. אם אני צריכה בדרך לפגוע במישהו אחר, אני מזמינה לעצמי צרות צרורות. חייב לחזור אליי. זה החוקיות של העולם. איך אני מוצאת את בן הזוג החלומי שלי או בת הזוג החלומית שלי? האם בכלל זה הגיוני שאני אמצא אושר אם אני גונמת בן זוג למישהו אחר, אם אני גורמת נזק או סבל למישהו אחר? אנחנו אומרים, בלתי אפשרי. זאת ברור. בלתי אפשרי להשיג אושר לעצמי אם אני גורמת בדרך סבל למישהו. יהיה אולי זמן קצר של אופוריה, וזה יתחלף במשהו אחר. אז כבר אתם רואים שמה שמתלווה לתשוקה הזאת, והתלווה גם לשאר הרגשות האחרים שנדבר עליהם אריה ואני במשך ערב היום ומחר, זה שמתלווה אליהם בורות. מתלווה אליהם אי הבנה של מאיפה באים הדברים. מאיך אני באמת אשיג את הדברים שאני רוצה בחיי. זה המחשבה שיש משהו שהוא חיצוני לי, שהוא שם בחוץ, ושאם אני רק אשיג את הדבר הזה או את האדם הזה, אז יהיה לי טוב. זאת המחשבה הזו. מחשבה שלא מבינה שזה לא יכול לבוא מבחוץ. בלתי אפשרי. אז תשוקה כזאת היא תשוקה שמזיקה לנו. ואנחנו אומרים לה, זאת תשוקה שמקורה בבורות, ששזורה בבורות. והיא תגרום לנו נזק. היא תגרום לנו סבל. לנו קודם כל, אבל גם לאחרים. ולעומתה, התשוקה האינטליגנטית, הנבונה, מבינה, גם האדם שאין בו בורות, גם הוא רוצה אושר. שניהם שווים בזה שהם רוצים אושר. רק שאחד מבין מאיפה הוא בא, והשני לא מבין מאיפה הוא בא. האדם שמבין איך להשיג אושר, מבין שכל דבר ודבר בחייו, ללא יוצא מן הכלל, הוא השלכה שבאה ממנו. השלכה שבאה מתוך התודעה שלו. לדוגמה, אם אני משתוקקת לדברים יפים סביבי, הדרך היחידה שאני אהיה מוקפת בדברים יפים, זה אם אני אתן דברים יפים לאחרים. זאת הדרך היחידה. אם זה מה שאני עושה, אני אהיה על כורחי מוקפת בדברים יפים. ואם אני לא עושה את זה, אם אני מנסה להשיג דברים יפים על ידי גניבה, אני לא אוכל להחזיק בהם. אבל גם אם אוכל, לא אהיה מאושרת איתה. לא אוכל. הדרך היחידה שאני אוכל להיות מוקפת בתואר, זה אם אני אדאג להיות תאורה. זאת הדרך היחידה, כי העולם שלי מושלח ממני, מתוך התודעה שלי. ואז אני אומרת, אני רוצה עולם טהור, אני רוצה דברים יפים, אני רוצה דברים טעימים, אני רוצה דברים נעימים, אני רוצה אנשים אוהבים, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, נכון? זה מה שאנחנו רוצים. אז זה טוב לברר לעצמנו מה אנחנו רוצים. זה טוב לעשות את הרשימה הזאת. מה אני רוצה בחיי? מה אני חושבת שאם יהיה לי, אז אני אהיה מאושרת? ואז, ברגע שעשיתי את הרשימה, תלכי להשיג את הדברים האלה, אבל תשיגי אותם בדרך נכונה. ואנחנו אומרים דרך נכונה, משתמשת בידע קרמי, דרך נכונה, מבינה איך לייצר את הדברים האלה, ויש דרכים לייצר את הדברים האלה. שהן לא פוגעות, שהן טהורות, שהן נקיות. והדרך הזאת מזומנת לכל אחד מאיתנו. אין פה אף אחד שהוא יוצא מן הכלל. כל ייצור וייצור, אם יהיה לו את הידע, אם יהיה לו את ההבנה הזאת של איך העולם עובד, הוא יכול לייצר לעצמו את עולם חלומותיו ועוד הרבה יותר מזה, כי אנחנו מוגבלים אפילו כמה אנחנו יכולים לחלום על טוב, והטוב יכול להיות הרבה יותר ממה שאנחנו מסוגלים לחלום עליו, בדרכים שנאותות ושמבוססות בחוכמה. זה העיקר, שמבוססות בחוכמה. אז ההבחנה הזאת בין תשוקה שהיא טובה ותשוקה שהיא פוגעת מאוד חשובה. יש תפיסה אודות הבודיזם שהשתרשה לה בתרבות שלנו במערב, אולי גם במזרח, שהיא מאוד מאוד לא נכונה. יש רעיון שהבודיסט או הנזירים מייצגים את הבודיזם, שהם כל מה שהם אמורים לרצות זה לשבת במערה, ולעשות מדיטציה, ולא לרצות שום דבר, ולא לקבל שום דבר, ולא לחייך, ולא לבכות, ורק לשבת במערה, וזהו, ולהיות מאושרים. ואיכשהו זה מייצר אושר. אנחנו אומרים שזה לא נכון. זאת לא המטרה של בודיזם. אנחנו לא חושבים שלשבת במערה נטושה וקפואה, זה פסגת האושר. מה שלא אומר שלפעמים לא מגיע הזמן וראוי לעשות את זה, אנחנו לא חוסלים את הדרך הזאת, אבל כולנו רוצים להיות בגן עדן. ואנחנו אומרים שאם אנשים מבינים קרמה ומבינים ריקות, ופועלים על פי ההבנה הזאת, אז על כורחנו נהיה בגן עדן. אנחנו נזרק לתוך גן עדן ונהיה מוקפים בכל דבר נפלא ובכל טוב ובכל שפע, וזה יהיה כמו קסם, הדברים יבואו אליכם כמו קסם. וזה יקרה עם חיים לפי הכללים של החוכמה, של הבודה, של כמה ויקוד. והבודה, זה מה שהוא אמר, הנימות שלי בא להוציא אתכם מכל סבל. להוציא מסבל זה אומר לחיות בחיים שהם מענגים. להיות בקיום שהוא כולו עונג. וזה אפשרי, אם מבינים איך העולם הזה עובד. והסיבה שאנחנו עוד לא שם, במילה שאתם עוד לא שם, זה כשלא מבינים איך הוא עובד. היא עדות לזה שהכנשות האלה פוגגות אצלנו. איך ליישם את זה בחיי היומיום עם הבית זוג הרוחני שלנו? איך בני הזוג יעזרו לנו בכיוון הזה? וממה להיזהר? כשאנחנו תופסים את עצמנו עם הקלשה הזאת של ההשתקקות השלילית, של התשוקה השלילית, הרבה מזה קשור בציפיות. אנחנו מצפים שבן או בת הזוג יתנהגו כך או אחרת, או יהיו כך או אחרת, או יביאו פרחים כל יום שישי, או ישטפו את הכלים. יש לנו ציפיות איך הם צריכים להיות. הם צריכים להיות מתחשבים, הם צריכים לא להסתכל כל הזמן בכדורגל. יש לנו ציפיות איך הם צריכים להיות. אנחנו מצפים מהם שהם יהיו כך או אחרת, והם לא. למה אתה ככה וככה וככה? כולם באים עם הפרחים ביום שישי, ואתה אף פעם מביא לפרחים ביום שישי. כי מה קורה כשהציפייה הזאת לא מתקיימת? מהר מאוד ההשתוקקות, התשוקה הופכת למה? לכעס. מהר מאוד. זה אחד המבחנים, מתי ההשתוקקות היא נעוצה בבורות או לא. כשהיא תאורה, היא לא יכולה להפוך לכעס. כשהיא לא תאורה, ואנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, מהשני, אז זה מהר מאוד מתחלף לכעס. ואם תסתכלו בתמונה שיש לכם פה בחזית, אתם רואים יש פה שלושה בעלי חיים, פה בתמונה העליונה. אתם רואים פה, יש למטה חזיר, ומפיו של החזיר יוצא תרנגול, ומפיו של התרנגול הוא אוחז בזנב של נחש. התרנגול הזה מייצג את התשוקה. החזיר מייצג את הבורות. אתם רואים שהבורות מולידה את התשוקה מהסוג הפוגע, מהסוג השלילי. אז דיברנו על זה שהיא תמיד, התשוקה שפוגעת תמיד נעוצה בבורות, באי הבנה מאיפה משיגים את הדברים שאנחנו רוצים. ואתם רואים שהנחש יוצא מהפה של התרנגול, וזה כמו בסיפור הנוכחי, שמהר מאוד, כשאנחנו לא משיגים מה שאנחנו רוצים, התשוקה הופכת לכעס או לקנאה או לתחייה או לטינה או להתמרמרות או לכיתורים או מה שזה. מהר מאוד זה דובר לשם. הבורות והתשוקה והשנאה או הכעס שמיוצגים כאן, זה המתכל. אלה שלושה רמתכלים. אלה מנהלים את כל שאר התשוקות. כל העשר מנוהלות מכאן. ואתם רואים שהם מזינים אחד את השני. הבורות מזינה את התשוקה, ובתמונה התחתונה יש ייצוג אחר שלהם, שגם הנחש וגם פה זה יונה במקום תרנגול, שני אלה יוצאים מהפה של החזיר. זאת אומרת, הבורות מזינה גם את התשוקה וגם את השנאה שפוגעות בנו. יש לנו בורות אודות מאיפה באים הדברים הטובים לחיינו, ואנחנו הולכים ומנסים להשיג את מה שאנחנו רוצים בדרכים לא נאותות. אנחנו סבורים שהם יבואו מבחוץ, שזאת הבורות, וזה מוביל לכעס. והעניין הוא שברגע שאנחנו נכנסים לסחחורת הזאת, החבר'ה האלה מתרבים בקצב מדהים. ברגע שיש מחשבה כזאת, אני צריכה להשיג את זה, או אני הייתי אמורה לקבל את זה ולא קיבלתי את זה, וזה הופך לכעס. הם הולכים ומגבירים את עצמם, וזה מהר מאוד מגיע לרמות שהן אדירות. ככה שהציפיות הן הופכות לטריגר שאנחנו צריכים להתחיל לשים לב אליו, לפני שנפלנו לתוך הסחרחרת האיומה הזאת. אם אנחנו מוצאים את עצמנו, מאשימים את בן הזוג או את בת הזוג במשהו שלא עובד בשבילנו, שם אנחנו צריכים לעצור ולהסתכל, כי זה לא בא מהם. הציפייה שהם יביאו לנו את האושר שלנו, היא שגויה, היא נעוצה בבורות. אז ברגע שאתם מוצאים את עצמכם, אומרים, הוא או היא לא עושים בשבילי, או לא מקיימים את הציפיות שלי, זה ההזדמנות לעצור ולהסתכל. כי הרעיון הזה, זה מה שאני אמורה לקבל ממנו או ממנה, ואם אני לא מקבלת את זה ממנו או ממנה, משהו לא בסדר, ואני מתחילה להגיב בכעס, וזה התנהגות מאוד ילדותית אם תרצו. ילד קטן, הוא רוצה את הגלידה שלו, את הצעצוע שלו, והוא לא מקבל את זה, והוא עושה טמפר טנטרום. זה מאוד ילדותי, כי זה מין... אתה תביא לי את הפרחים או את השוקולדים, אתה תתנהג ככה, כי ככה אני רוצה, כי זה מה שיעשה אותי מאושרת. א', אין שום הבטחה שזה מה שיעשה אותך מאושר, כי זה לא בא ממנו. והניסיון להשיג את זה בדרכים האלה רק יגרום סבל לנו ולכל הזוגיות הזו. אז מה לעשות כשאני אכן לא מקבלת מה שאני רוצה? מה לעשות אם יש לי ציפייה ואני רוצה בן זוג שיהיה כזה או כזה ואני לא מקבלת מה שאני רוצה? אנחנו אומרים שהמילת המפתח פה זה מין גישה של תבונה מסוימת, גרייס באנגלית. אני אסביר. אם אנחנו חיים לפי העקרונות של קרמה וריקות, שהם העקרונות שמסבירים מאיפה באים דברים לחיינו, אם אני עכשיו לא קיבלתי מה שרציתי, או קיבלתי מה שלא רציתי, גם זה לפי העקרונות של קרמה וריקות. גם זה בא משם. וקרמה, יש לה תמיד את זמן הפעולה שלה, וזה כמעט אצל כולנו לא קורה בהווה. כמעט תמיד יש לה זמן הפשלה. את האבן שגוללתי, עד שהיא תחזור אליי, עובר זמן. אז אם אני עכשיו לא מקבלת את הבן זוג האידיאלי שאני רוצה, אם הוא לא כמו שאני הייתי רוצה, זה לא יעזור לי לעשות טמפר טנטרום ולבוא בדרישות ולבוא בטענות. זה לא יעזור, זה לא יכול לייצר את הבן זוג האידיאלי, כי הסיבה שאני לא מקבלת כרגע זה בגלל שאין לי את הזרע הקרמי, לא זרעתי אותו, או שאולי זרעתי ועוד לא הפשיל. אז זה לא יעזור לי כרגע לנסות בכוח להשיג את זה. ואז התבונה פה זה להתייחס אל המצב הזה במין חוכמה רוחנית כזאת, להביא, אוקיי, אין לי עכשיו את מה שאני רוצה, כי לא זרעתי את מה שאני רוצה. אז אני אתחיל עכשיו לזרוע. אם אני אתחיל לזרוע, אז זה חייב לחזור אליי. במשך הזמן זה ייקח זמן. ואז אני משתמשת בזוגיות. אני אומרת, זה מה שאני מקבלת, זה מה שאני רוצה. זה לא תואם את זה. זה מה שיש לי, זה מה שאני רוצה, זה לא תואם. אוקיי, אז בוא נסתכל מה אני רוצה, ונתחיל לזרוע את זה. אני צריכה לזרוע את זה. על כורחם הם יתחילו לשקף את זה. על כורחם הם יתחילו להחזיר לנו את מה שאנחנו רוצים.
וזה עובד.
אם אני לא קיבלתי מה שרציתי, אני היחידה שיצרתי את המצב הזה. אין מישהו אחר שיצר את המצב הזה, כי זה לא יכול לבוא מבחוץ, בלתי אפשרי. זה בטח לא בן הזוג שלי. ואז אדם שיש בו את התבונה הזאת, הוא פשוט לוקח נשימה ארוכה, ועד שהזרעים החדשים יפשים לו בינתיים, הוא פועל באורך רוח, הוא פועל בתבונה, הוא לא מכה גלים, הוא לא בא בדרישות, הוא לא בא בטענות. אתה צריך לזרוע ולחכות עד שהיבול הזה יפשיל. ויש דרכים לזרוע, ויש דרכים לזרוע טוב, ויש דרכים גם לזרז את ההפשלה של היבול. זה לא הכל היום. יש לנו משזה 18 קורסים. אבל אדם שיש בו את החוכמה הזאת, פשוט משתמש בצורה כזאת בבן הזוג. הבן הזוג משקף לו מה הוא כבר זרע ומה הוא צריך לזרוע. ואז הוא גדל עם זה. ואז אין צורך להתעצבן ולהתרגז ולהאשים ולדרוש. כל זה מיותר. כי אני יודעת מאיפה זה בא, ואני יודעת איך לסדר את זה. אני יודעת איך לתקן את זה. אני מסתכלת בדיוק מה אני רוצה ומה עוד אין לי, ואני את זה זורה. אני מזכירה לעצמי, אני בזוגיות רוחנית. אני משתמשת בזוגיות הזאת כדי לעלות מבחינה רוחנית. אני משתמשת במה שבן הזוג משקף לי כדי לראות מה עוד לא עשיתי, בין השאר. מה אני צריכה לעשות ומה אני צריכה להפסיק לעשות. ואני אסיים את הנושא הזה במשל, מתוך הכתבים הטיבטיים. בכתבים הטיבטיים יש סיפור מאוד יפה על מלך הגלגל. יש להם דמות כזאת מיתולוגית של מלך הגלגל. זה מין ישות כזאת אגדית שהיא בעלת כוח עצום ביקום, והוא נקרא מלך הגלגל כי יש לו גלגל, והגלגל הזה הוא בעצם ספינת חלל גדולה ועצומה. הוא נע בספינת החלל הזאת בין הפלנטות, הוא מלך של העולם. ובסיפור הזה יש שלוש דרגות של מלך הגלגל. יש מלך הגלגל של זהב, של כסף ושל ברונז. מה ההבדלים? מלך הגלגל ברמה של זהב, אומרים שהוא כמעט כמו בודה. הוא לא בודה, אבל הוא כמעט כמו בודה. באים כל אנשי העולם ומבקשים ממנו תהיה שליט שלנו. כולם פה אחד, מבקשים מהאדם הזה, בוא תהיה שליט שלנו, בוא תהיה מלך שלנו. זה של הזהב. זה של הכסף, גם כן הוא שליט, אבל הוא צריך לעשות בחירות, הוא צריך להיבחר. יש מפלגות, הוא מסע בחירות, הוא צריך לעשות קמפיין, והוא צריך לשכנע אנשים ולהיבחר. זה של הכסף. זה של הברונזה, הוא לוקח את השלטון בכוח, הוא נלחם על השלטון, הוא צריך להילחם עליו ולחסל את המתנגדים שלו וכך הלאה. אז אלה שלוש דרגות של מלך הגלגל שמשקפות שלוש רמות של קרמה שיש לכל אחד מאיתנו. אם אתם בזוגיות רוחנית ואתם כזה מלך גלגל של זהב, הבזוג הוא פרפקט, הוא מספק את כל הרצונות שלכם, את כל הציפיות שלכם, לבד מעצמו זה בא, אתם לא צריכים לעשות כלום. אם אתם לא עם בני זוג כאלה, אז אתם עוד לא בדרגה של הזהב, אז אתם ברמה של הכסף אולי. אז אתם צריכים אולי לעשות את עבודה. אז הם לא מושלמים, הם לא מושלמים כי אתם לא מושלמים. אז מה לעשות? לדרוש מהם תהיו זהב? זה לא יעזור. אז אתם עובדים על לטהר את הכסף לרמה של זהב אצלכם. אוטומטית הם הופכים לזהב. אוטומטית הם יהפכו, כי הם השיקוף שלכם, הם ישקפו אתכם. בדרך הזאת אנחנו כאמור לא מתלוננים, אנחנו לא מאשימים, אנחנו עובדים עם קרמה, אנחנו שותנים את הזרעים, ואנחנו מייצרים, אנחנו בונים בן זוג כלבבנו, בן זוג אידיאלי, בן זוג חלומי, על ידי העבודה שלנו. והדרך של כוח היא של הברונזה. בדרך אל הזהב אנחנו לא משתמשים בכוח, אנחנו משתמשים בידע, בחוכמה, בתבונה ובאהבה ובחמלה. זאת הדרך. ויש הרבה יושר וחוכמה בלהגיד, זה איפה שאני נמצאת היום, זה בן הזוג או בת הזוג שיש לי היום, זה משקף איפה אני היום. בואו נראה כמה יופי אני יכולה עכשיו לייצר בתוך הזוגיות הזאת. באמצעות היום.
למה דבורה הזמינה אתכם להקשיב לחומר הזה מתוך כוונה ללמד אותו לאחרים ולהעביר אותו לאחרים? ובאמת מחדד את ההקשבה ומחדד את ההבנה של החומר, אם אנחנו עושים מאמץ, אם אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לעבוד עם החומר הזה. דבר אחד אתם צריכים להיות מודעים אליו, שאם אתם הולכים לדבר עם אנשים האחרים על נגעים רוחניים, אז מה הם יחשבו? הם יחשבו שאתם מדברים איתם על זה בגלל שאתם רואים את הנגעים הרוחניים שלהם ואתם בעצם מבקרים אותם. אז תהיו מוכנים לנטרל את זה דבר ראשון ולהסביר להם שאתם לא עושים את זה בגלל שאתם רוצים לבקר אותם, אלא בגלל שאכפת לכם את זה.
אני הולך לדבר על כעס, ובטיבטית כעס נקרא קונקטו. אז תגידו קונקטו. קודם כל, אם נעבור שוב לדף השער של החוברת שקיבלתם, אז אתם רואים שני סרטוטים של סוס החיות שנמצאים במרכז של גלגל החיים. בעליון אנחנו רואים חזיר, הוא מחזיק את הזנב של התרנגול, והתרנגול מחזיק במקורו את הזנב של הנחש, והנחש מחזיק את הזנב של החזיר. איזה חיה מבין החיות האלה מייצגת את הכעס? כן, הנחש הוא מייצג את הכעס, התרנגול את התאווה והחזיר את הבורות. בסרטוט שלמטה אנחנו רואים סרטוט אחר שהוא חזיר שמחזיק את הזנב של הנחש ואת הזנב של היונה. היונה מייצגת את התאווה בגלל שהן מזווגות הרבה, והנחש מייצג את השנאה בגלל שהם מאוד תוקפניים והרבה פעמים מקישים ומתנפלים בלי התגרות. נתחיל עם מה זה כעס. אז מה ההגדרה של הכעס? מה זה כעס? כעס זה כאשר יש משהו שאני לא רוצה, ובגלל שאני לא רוצה, עולה בי איזשהו רגש, ואז אני רוצה לסלק אותו, אבל אני כל כך רוצה לסלק אותו, שאני גם רוצה להזיק למישהו. אני רוצה לפגוע במישהו. זה לא שאם יש אבן בדרך ואני אקח את האבן ומזיז אותה הצידה מהשביל. זה לא בהכרח כעס, זה פשוט אני מסתכל ורואה ורוצה לעשות משהו טוב. במקום זה, אני מסתכל, אני רואה שיש אבן בשביל, אני מתעצבן על האבן ובועט בה. כן? אז זה כעס. ומה קורה אם אני בועט באבן? אז אחר כך הרגל שלי כואבת. אז זה בדיוק מה שגורם לנו הכעס. זה יכול להיות מכוון כלפי אבנים, או כלפי חבצים, או כלפי פקק בדרך, או כלפי איזה שערה, או מזג אוויר שלא מוצא חן בעיניי, ובדרך כלל זה מכוון כלפי אנשים. ובמיוחד איזה אנשים? במיוחד מי שאני חי איתו, נכון? בעיקר בן הזוג. כמו שלמה דבורה תיארה, אז יש לפעמים מחשבה שבודהיסטים הם שקטים. המטרה של בודהיסט זה להפוך לצמח. בא מישהו, נותן לי מכה, נותן לי מכה, אני לא מתרגש. בא מישהו, נותן לי נשיקה, לא מתרגש. מה העניין? כן? צמח. אז אנחנו אומרים שזה לא המטרה של בודהיזם. בודהיסט יכול לרצות שיהיה לו טוב בחיים, בודהיסט יכול לא לשמח שקוראים לו דברים רעים בחיים, להיות עצוב שקוראים לו דברים בחיים. דוגמה, אנחנו רוצים להפסיק את כל הכאב, את הכאב שלנו ואת הכאב של אחרים. אז להפסיק את הכאב בפני עצמו, לרצות להימנע מכאב, לסלק כאב מחיים, בפני עצמו זה טוב, זה לא משהו רע. מתי זה הופך להיות למשהו רע? מה ההבדל בין טוב ורע? אז ההבדל בין טוב ורע זה כאשר אני מוכן לפגוע במישהו, ויותר מזה כאשר אני רוצה לפגוע במישהו. אחרי זמן מה שעובר, שאין לי את מה שאני רוצה, או שיש משהו שאני לא רוצה, מתחיל אי אנוכיות שגורמת לכעס לעלות, וזה גם יכול להיות מחלה או משהו כזה. אני לא רוצה, אז עולה בי הכעס, הוא כל כך משתלט עליי, שאני רוצה לפגוע במשהו. האנרגיה הזאת, אנרגיה קשה כזאת. אז מה רע בכעס הזה? מה רע בכעס? מה אתם חושבים שרע בכעס? הדבר הראשון שאני מצאתי שרע בכעס, זה שהוא מזיק לי, קודם כל. אתם יודעים, לחץ דם עולה והבריאות נהרסת. זה במיידיות, כן? אני כועס, זה מזיק לי מיידי. אבל יש אפקט הרבה יותר חמור, הרבה יותר חזק לכעס. למשל, אם עשיתם מאמץ לטפח חברות עם מישהו, והשקעתם בזה אולי שנים, כן? עשיתם להם טובות, והייתם נחמדים אליהם, ודאגתם להם, רציתם חברות, והגעתם למצב שיש חברות, שאחד יכול להיות פתוח עם השני, שהאנרגיה זורמת ביניכם, שטוב לכם להיות ביחד אחד עם השני. ואז קורה משהו, השני עושה משהו שלא נראה לכם, וכתוצאה מזה עולה כעס. ואז אתם ממש מתרגזים, ואתם לא בשליטה, ואתם אומרים, תמיד רציתי להגיד לך שבעצם אתה מטומטם. תמיד רציתי להגיד לך שבעצם אני לא אוהבת איך שאתה נראה. כאשר אנחנו אומרים דברים כאלה, מה קורה לחברות? ואפילו אם אנחנו לא באמת מתכוונים למה שאנחנו אומרים בשעה שאנחנו כועסים, אבל בשעה שאנחנו כועסים, אנחנו אומרים את הדברים האלה, ואחרי שהמילים יצאו מהפה, החברות הלכה. כי מה הם הזכרו אחר כך? האם הם הזכרו את כל הטובות שעשינו להם, את כל האהבה שנתנו להם כל השנים? הם לא הזכרו את השנים שאנחנו היינו אותם, הם הזכרו את המילים הפוגעות שפגעו. אז בצורה כזאת, כעס יכול ליצור הפסד גדול של משהו שטרחנו הרבה הרבה זמן ליצור אותו, ואנחנו מפסידים אותו ברגע בגלל שכעס. וזה גם מבחינה קרמית, לא רק מבחינת חברות, ככה שזה בעצם הרבה יותר חמור. אנחנו אומרים שכל העולם שלנו נוצר כתוצאה מההבשלה של זרעים קרמיים שאנחנו זרענו בעבר. נכון? כל פעם שאני עושה משהו טוב, אז זה כמו איזה חשבון בנק, שאני מכניס אליו קצת כסף. נכנס איזה קרמה טובה. נכנס קצת כסף לבנק הקרמה שלי. ואני תורח, ואתם יודעים שזה לא כל כך קל לעשות חסד, יש לנו הרבה נטיות לעשות דברים שהם לא כל כך נעימים, אבל אוקיי, עשיתי מאמץ גדול, ואספתי חסד פה, ואספתי חסד שם, ולאט לאט צברתי איזשהו סכום בבנק. וכאשר אני מתכעס, מה קורה לסכום הזה שבבנק? הסכום הזה מתאפס. מתאפס אוטומטי. כל מה שצברתי הלך לאיבוד. בכוחו של הכעס לנטרל את כל הקרמה הטובה שעשיתי, לחתוך את השורש של החסד. זה היום ונורא. במיוחד מישהו על דרך ספיריטואלית, בשביל להתקדם בדרך הספיריטואלית, על דרך הפכנית, אנחנו מוכחים המון קרמה טובה, ואם אנחנו מרשים לעצמנו להתרגז, אז אנחנו מצד אחד דוחפים, ומצד שני הרגל על הברקס. שום דבר לא מתקדם, או שאפילו נוסעים אחורה במקום קדימה. אז נורא נורא חשוב לעצור את הכעס. למשל, אם אנחנו הולכים לשיעור יוגה, אם שיעור יוגה יהיה לנו שיעור טוב או שיעור לא טוב? אנחנו אומרים שזה לא תלוי במורה של היוגה. זה תלוי איך אני התנהגתי עם אנשים אחרים בעבר. ואם אני בעבר התחשבתי באנשים אחרים, דאגתי לאנשים אחרים, הייתי טוב לאנשים אחרים, אז אני אלך לשיעור יוגה והשיעור יהיה נפלא. אם זה הזרע שמפשיל לי באותו זמן. ואם לא התעניינתי הרבה באנשים אחרים, אז גם השיעור יהיה ככה ככה. ואם הייתי לא כל כך נחמד לאנשים אחרים, אלא בעיקר מרוכז בעצמי, הייתי מאוד אנוכי, אז השיעור היוגה הזה לא יהיה טוב, אולי אפילו אני פצע. ויכול להיות פציעה חמורה. וקורים דברים כאלה בשיעורי יוגה, הרבה פציעות. אז אנחנו רוצים את הקרמה הטובה. כל דבר בחיים שלנו, כל דבר, זה הבשלה קרמית. כל אחד רוצה שבחיים שלו כל הדברים יהיו טובים, נכון? אז מה אני צריך לעשות דבר ראשון? להפסיק את הכעס. ודבר שני, לדאוג לאסוף את כל הזרעים הטובים שאני רוצה.
כן, כמו שאומר, כעס הוא היום ונורא, הוא מחסל בנו את שורש החסד, הוא גורם לנו סבל לא יתואר, ומכיוון שכך, אותם המחשבות הכועסות שתוקפות אותנו, אפשר לדמות אותם למין גנב, יש לנו איזה מחסן גדול של חסד שאגרנו, כל הטוב שעשינו, כל הטוב שניסינו לעשות, והרגעים האלה של כעס באים כמו גנב וגונבים את החסד הזה. אז אנחנו צריכים להכיר איך לבלום את הכעס לפני שהוא מגיע. אז פה אנחנו נכנסים לנושא הזה שהזכרנו קודם, להכיר את הטריגרים, להכיר את הטריגרים שיגרמו לכעס הזה לעלות לפני שהוא פורח. כי לפני שיש לנו התקף גדול של זעם, לפני שאנחנו מוכנים לשלוף אקדח ולראות במישהו, היו רגעים שקדמו לזה. הייתה התפתחות שהובילה לזה. ואם אנחנו נלמד לזהות את ההתפתחות שמובילה להתפרצות הגדולה, זה קונה לנו המון זמן. זה יכול למנוע נזק אדיר של הגניבה הזאת של שורש החסד. כי אחרי שזה כבר תוקף אותנו, אז אנחנו סבורים שעכשיו זה כבר מתאים לנו להיות כועסים. עכשיו זה כבר מרגיש טוב להיות כועסים, ואנחנו ממשיכים עם ההתפרצות. אז אנחנו צריכים ללמוד לפרוס את זה קודם. אז יש את כל הלימוד על לזהות את הטריגרים וללמוד אותם. וזה יכול לקנות לנו שעה, שעתיים, אולי יום, אולי יממה, ובינתיים אנחנו יכולים למנוע את הכעס. אז אנחנו מדברים פה על תנאים שבהם קל לכעס להשתלט עלינו. תנאים של חולשה בתודעה שלנו, חולשה במים, פגיעות שמתפתחת. דוגמה מאוד פשוטה זה כשאנחנו עייפים. אם לא ישנו מספיק ואנחנו עייפים, נהיה יותר נוטים להתרגז ויותר קל יהיה להרגיז אותנו. אז אם זאת בעיה שלנו, אם אנחנו מבינים את חומרת הנזק של כעס, ואנחנו רוצים למנוע את הנזק הנורא הזה, אז אנחנו צריכים לדאוג לקבל מספיק שינה. אז בשבילנו זה יהיה תרגול רוחני, לדאוג לקבל מספיק שינה, כדי לא ליפול לשם. או יוגה יכולה מאוד לעזור, או אכילה נכונה יכולה מאוד לעזור. למעשה כל הדברים האלה מאוד עוזרים. אז אם זה בעיה בחיים שלנו, אנחנו צריכים לדאוג ליצור בחיים שלנו את המנוחה ואת האכילה הנכונה ואת היוגה, את התרגול הפיזי. ואז אם יש לנו את הדברים האלה, אותם המצבים שבמצב אחר יקפיצו אותנו, אם ישננו טוב ובצענו משיעור יוגה ואנחנו יוצאים מבסוטים, יכול להגיד את אותם הדברים ואני פשוט אחייך, איפה שבמקום אחר אני אתקוצץ. אז אנחנו אומרים, במקום להתמודד עם הכעס אחרי שהוא כבר קורה, תתמודדו איתו יום קודם, על ידי שתדאגו לעצמכם לשינה טובה ולתרגול טוב ולאוכל טוב. ואז אתם מונעים את המצב. ובשביל זה אתם צריכים להבין מספיק עד כמה החסד נשרף, עד כמה סבל הכעס הזה יביא לכם. יש לנו סדנה שלמה על הנושא של פיתוח אורך רוח ולהרוג את הכעס, ודורית בזמנו הפיקה את הדיסקים האלה, גם הופיע באתר שלנו, אתם יכולים להקשיב משם, להמחיש עד כמה זה חשוב, וזה אנחנו לא יכולים לעשות כאן היום. כשאנחנו מבינים את החשיבות של זה, אז אנחנו גם מבינים את החשיבות של להפעיל את האנטידוטים האלה, של למנוע להיכנס למצבים הפגיעים האלה. ואנחנו לא רוצים, בגלל שלא ישנו מספיק, בגלל איזה שטות, להרוס חברויות של שנים וכך הלאה. אז זה כאילו אנחנו מתכננים קדימה לקראת ההתקף הבא של הקלשה. אז זה מכניס אותנו לנושא של ניהול הקלשות שלנו, ניהול נבון של הקלשות שלנו. וכמו שאמרנו מיד בהתחלה, בלימוד הזה אנחנו רוצים לא רק ללמוד איך להתמודד עם קלשות, ואיך לנהל אותם, או איך לתחזק אותם, וכך הלאה. אנחנו גם רוצים לחסל אותם לגמרי, לסגור את הסוויץ' הזה לגמרי. ויש הבדל גדול, יש הבדל גדול. במצב השני, אנחנו יוצרים תנאים שבכלל לא יבוא ההתקף, הוא לא יוכל בכלל להיוולד אצלנו. אז אתם יכולים להגיד, אז למה לא תלמדי כבר את השני ומספיק? למה להחביר מילים על הראשון? כי אי אפשר ללמד את השני לפני שנהייתם ספצים בראשון. אי אפשר, התנאים לא שלים, אתם לא תוכלו לגרום לכך. זה עבודה רוחנית גדולה. לפני שאפשר לעשות את העבודה הרוחנית הגדולה הזאת, צריך קודם להשתלט על הנגעים במידה מסוימת, כדי לאפשר מספיק תנאי במים לעשות את העבודה הרוחנית הזאת. אחרת הנגעים כל הזמן תוקפים אותנו, אנחנו כל הזמן נופלים, אנחנו אף פעם לא מגיעים לעשות את העבודה שנחוצה, את המאמץ שדרוש להשקיע כדי לחסל אותם לגמרי. ככה שהדברים שאנחנו אומרים עכשיו, המניעה והכרת הטריגרים וכך הלאה, מאוד עוזר בכיוון של ללמוד איך לחסל אותם לגמרי. לפני שאנחנו יוצאים להפסקה, כמה הדברים שאני רוצה להגיד. דבר ראשון, כבר הזכרתי את הדיסק של להרוג את הכעס, יחד עם דיסקים אחרים שאני מניחה שיש בחוץ, וספרים שיש בחוץ. אז דורית ואנשים שעוזרים לה, הם תורכים מאוד קשה, משקיעים מאמץ וזמן ומשאבים אדירים כדי להוציא עבורנו את הדברים האלה. כמו שאתם יודעים, הוצאנו כבר כמה ספרים. האנשים האלה, דורית והאנשים שמסייעים בידה, עושים את זה במסירות מדהימה, באיכות מדהימה ובמהירות מדהימה. כל הכספים שלכם משמשים לעזור לנו להוציא לאור ספרים נוספים, כמו שאתם יודעים, עולה כסף לערוך ספר ולהוציא ספר, למרות שאנשים עושים הרבה עבודה בהתנדבות, עדיין צריך לשלם לבית הדפוס ולכל ההוצאות שמתלוות. אז זה השימוש היחיד שאנחנו עושים בכספים האלה, אף אחד לא לוקח מזה שום כסף לכיס. וספר חדש שיצא ממש לפני יומיים, שלושה, זה הספר של הגורו יוגה, שזה לימוד מדהים מפי הלמה שלנו, קן רינפוצ'ה, שתרגמנו לעברית והוצאנו במהדורה חמודה ויפה, ספרון, שנותן חוכמה מאוד מאוד עמוקה, תרגול למעשה, מתאר תרגול שהוא מאוד פופולרי בבודיזם הטיבטי, שנקרא גורו יוגה, והוא תרגול נפלא, כי בו זמנית, אותו תרגול אתם משיגים גם חוכמה, גם חמלה, גם חסד, גם משיגים אנטידוט לנגעים רוחניים, גם מתארים נזקים של נגעים רוחניים מן אהבה, מקנה הרבה קידום בדרך הרוחנית, אחד התרגולים היותר חזקים שיש בדרך הרוחנית. אז אני קודם כל רוצה להודות לדורית כאן על העבודה הזאת ולאנשים שמסיים בידה. תודה רבה. אני מזמינה את כולכם להשיג לכם עותק. זה הספרון, הוא מאוד יקר לליבי.
סומה בפרחים הדויה, אמא רצילי, יבשות לערבה, וחמה ולבנה, היא הדויה, ובנים שכל חסד הם נעתה, ולבי אלך הגישנה, כגן של עדנה תארה, ולבי ארחנה, אלך הגישנה, כגן של עדנה תארה, עמיתנו בכך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו תוארה, דם גורת נמל על הכמניר יתאייה.